פרשת שבוע, פרשת ראה, פרק ג' פסוק ב', כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן לך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו וקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. מה כתוב פה? בא נביא שקר ומשקר בשם השם ללכת לעבוד עבודה זרה, והוא מביא לדבריו אותו מופת. הוא אומר עתידות, כל מיני דברים, אומרת התורה לא לשמוע לו, אפילו אם הוא מביא אותות, מופתים, שום דבר. אם זה נגד התורה, זאת התורה, לא תשתנה ולא תתחלף. אז מאיפה ניתן לו כוח לעשות כך אותות ומופתים? אז אומרת התורה, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה ניסיון מהשמיים. אבל מה הניסיון מהשמיים? לדעת אם אוהבים את השם יתברך בכל לב ובכל נפש. מה אנחנו רואים פה? כמה שיותר, אני ממש לא יכול. מה אנחנו רואים פה? אפילו שלכאורה הניסיון כאן הוא ניסיון שכלי, מביאים אותות ומופתים. הנביא מביא אותות ומופתים לדבריו. על מה זה ניסיון? לא כתוב, זה ניסיון על האמונה בהשם. זה ניסיון על אהבת השם. למה זה ניסיון על אהבת השם? כי באמת, בהיגיון הפשוט, הבן אדם יודע שנבואה לעבוד עבודה זרה זה שקר. אדם מבין את זה לבד. כל הניסיונות שמתחילים זה עם חס וחלילה האדם לא אוהב את השם יתברך מספיק ומחפש איך להתרחק, אז הוא ממציא לעצמו תירוצים איך להתרחק. מסופר על רב חיים מברסק זצ"ל, שפעם בא אליו אחד כופר ושאל אותו כל מיני קושיות על האמונה. אמר לו רב חיים, תגיד את האמת, הקושיות האלו באו אליך לפני שהתחלת לעבור עבירות חמורות או אחרי? הוא אמר לו, אחרי. אמר לו רב חיים, זה לא קושיות, זה תירוצים. אתה רוצה לתרץ לעצמך למה אתה נכשל, אתה ממציא לעצמך קושיות על האמונה. באמת האמונה בהשם יתברך זה דבר פשוט וברור מאוד מאוד. כתוב במדרש תמורה שאחד שאל פעם את רבי עקיבא, שהביא לו ראייה שיש בורא לעולם. אמר לו רבי עקיבא, הבגד שאתה לובש, מי עשה אותו? אמר לו, האומן, ההורג. אמר לו, אולי זה נהיה לבד? אמר לו, איך יכול להיות כזה דבר, בגד נהיה לבד? אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, בגד לא יכול להיות לבד, כל העולם כולו כן יכול להיות לבד. למשל, למה הדבר דומה? אדם הלך ברחוב, מצא מזוודה, פותח אותה עם מלאה כסף, לקח את זה הביתה, שמעו מזה השלטונות, באים אליו, אמרו לו, אתה גנבת. אמנם לא נכנסת לתוך בית של מישהו, אבל זה נאבד למישהו, אתה צריך לעשות על זה השבת עבדה. מה זה שאתה גונב את זה? הוא לא מוכן להחזיר את זה. אמרו לו, יתבעו אותו למשפט. אמר לו, אכפת לו שיתבעו. טוב, נתנו לו הזמנה למשפט. אומרים לחברים שלו, תיקח עורך דין הטוב ביותר, יש פה על תובעים אותך שגנבת מיליון דולר. אבל תעזבו, אני לא צריך עורך דין, אני יודע לטעון יותר טוב מכולם. לא רק שלא ייתנו לו עונש, הוא אומר עוד ייתנו לו לקחת את המזוודה בחזרה. טוב, הגיע המשפט, התובע טוען, אני מעיד, הוא מעיד, הוא ראה אותו ברחוב, הולך ברחוב, פתאום ראה מזוודה, פתח אותה, מוצא בה כולה מלא הכסף, משהו נראה כמו מיליון דולר, והוא לקח אותה הביתה. שואל אותו השופט, אתה מודה בדברים שהוא אומר? אומר בערך. אומר, מה זה בערך? תסביר בדיוק. אומר, הלכתי ברחוב, הסתכלתי על הכביש, הכביש ריק. פתאום נהייתה מזוודה על הכביש. זה לא שמישהו שכח, זה נהיה לבד. פתחתי את זה, המזוודה ריקה, אין בה כלום. פתאום נהיה מיליון דולר בתוך המזוודה. אז למי זה שייך? אף אחד. המזוודה נהייתה לבד, הכסף צמח בה בתוכו לבד. יש איזשהו שופט שיקבל כזה טענות? אף שופט. מה... לא שמענו אף פעם שמזוודה נהיית לבד, לא שמענו אף פעם שכסף צומח בתוך מזוודה לבד. לוקחים ממנו את המזוודה, הוא מתחיל לבכות, מה זה לקחו לו מיליון דולר. אמר לו השופט, מה הבעיה? לך לכביש, יצמח לך שם עוד מזוודה חדשה, תפתח אותה, יצמח לך שם עוד מיליון דולר. על מזוודה אחת עם כסף, כל בן אדם מבין שהיא לא יכולה להיות לבד. כל העולם כולו, כדור הארץ, שמש, ירח, כוכבים, מספרים עצומים של סוגים של בעלי חיים, כל הסוגים, מבהמות וחיות ועופות ושרצים ודגים, וכל אחד מהם מתחלק לכל כך הרבה סוגים. מי ברא את כל זה? וכל המערכות כל כך מדויקות, השמש, הירח, הכוכבים, כדור הארץ, יום, לילה, קיץ, חורף, הכל הולך כל כך מדויק, כל הצומח, כל מה שיש, וכל זה בכללות, אם ניכנס לפרטים של כל דבר, אי אפשר לגמור ללמוד על כל דבר, מה הוא כולל בתוכו. יודעים היום שאפילו כוס מים, זה לא ככה סתם פשוט כוס מים, זה מורכב ממיליארדי מולקולות של מים, של כל מולקולה של מים מורכבת משתי אטומים של מימן ואחד של חמצן, ויש בזה, באלקטרונים האלו זה מחולק לכמה וכמה חלקים, ניוטרונים ואלקטרונים ופרוטונים, חלק מהם עומדים, חלק מהם מסתובבים. בתוך כוס של מים פשוטה יש בית חרושת משוכלל ביותר שאין כדוגמתו בכדור הארץ, והבית חרושת הזה עובד 24 שעות ביממה כל הימים בלי שביתות עובדים ובלי הפסקות חשמל. וזה עוד בדבר כמו כוס מים, שזה אחד הדברים הכי פשוטים שיש בעולם. על אחת כמה וכמה דברים יותר מסובכים. אחד הדברים הכי מסובכים זה מוח האדם. כל מי שיודע בעניינים של מוח האדם, הוא יודע שהמחשב הכי משוכלל שיש בעולם, שאין אותו להשיג בחנויות, במעבדות החלל של הארצות הכי משוכללות בקושי יש כזה מחשב. אפילו המחשב הזה לא מתקרב לרמת השכלול שיש במוח של האדם הכי פרימיטיבי שיש בעולם. כל כך מורכב המוח ממיליארדי חלקים וחלקיקים שאי אפשר לתאר איך זה עובד בכלל. פילי פלאות. וכל זה יכול להיות לבד. כל אדם הגיוני מבין שחייב להיות בורא לעולם. אז מאיפה מתחיל שבני אדם, יש בני אדם שכופרים? אומר החזון איש, כתוב בפרשה הבאה, פרשת שופטים, בפרק ד' פסוק י' ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אומר החזון איש, כשבני אדם באים לדון על אמונה בהשם יתברך, הרבה פעמים הם משוחדים. למה? הם רוצים לחיות במהלך החיים שמתחשק להם, רוצים לקשל בכל מיני דברים, והתורה זה מחסום, אז הם מתחילים להגיד, רגע, יש בורא עולם, אין בורא עולם. אבל הכל מתחיל שהם לא מוכנים לזוז מהתאוות שלהם. כתוב בהגרא על הפסוק, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שואל הגר"א, מה זה כפל הלשון? יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, זה לכאורה אותו דבר. ועוד, למה חילוקי פרטי הלשון? למה כפל הלשון ולמה חילוק הפרטים? פה כתוב יעבר, פה כתוב יסלף, עיני חכמים, דברי צדיקים. אומר הגר"א, כשבא דין תורה לדיין, כשבא דין תורה אל הדיין, אומר הגר"א, הדיין צריך לברר שני דברים. האחד, מה המציאות? לפעמים יש ויכוח בין הבעלי דינים על המציאות, איך היה השותפות, איך היה הלוואות וכו' וכו'. אחרי שהתברר לבן אדם המציאות, עדיין יש לדון מה ההלכה אומרת. אומר הגר"א, אם הדיין לקח שוחד, בשני הדברים הוא טועה. הוא גם לא מבין נכון את המציאות והוא גם לא מבין נכון את ההלכה. זה אומרת לנו התורה, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. עברון עיניים מהחוכמה, זה הולך על שהוא טועה במציאות. סילוף דברים של דברי צדקות, זה הולך על התורה, שהתורה זה צדקות, זה על זה שהוא טועה בזה. כשהאדם משוחד ולא דן את הנושא של אמונה באופן אמיתי, אז אפילו במציאות הוא טועה, הוא לא מבין את המציאות שהוא רואה מול העיניים שלו. זה אומרת לנו כאן התורה בפרשת ראה, כשבא נביא שקר, שלכאורה הוא מתחיל להביא לך ראיות, טענות, אותות ומופתים, אומרת לנו התורה, על מה הניסיון? אומרת התורה, הניסיון הוא, האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. בשכל אתה יודע היטב שכל מה שהנביא שקר הזה מדבר, הכל שטויות והבלים. אז אתה יודע שכל מה שהוא אומר זה לא הגיוני, אבל אם אדם חס וחלילה רחק ליבו מהשם יתברך, מחפש איך לצאת החוצה, אז מתחיל הראש שלו לשקר אותו בכל מיני שקרים. אבל האמת שאם אדם רוצה להגיע למדרגות הגבוהות, זה לא מספיק שהוא רק מאמין בהשם יתברך, הוא צריך להיות כל הזמן מחובר להשם יתברך. זה מה שכתוב לנו בפסוק שאחרי זה, בפרק י"ג פסוק ה', אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. להיות דבוקים ומחוברים בהשם יתברך. הגם שהגמרא במסכת כתובות אומרת דפקו פיודל פרמובית, ועלו השם אלוקיך אש אוכלה, איך אפשר להידבק בו אלא ידבק בתלמידי חכמים. אבל מבואר ברמב"ן על התורה ובמסילת ישרים ובעוד כמה מפרשים שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. יש מצווה להדביק את המחשבה בהשם יתברך, וכמה שיותר מתלהטת מחשבתו של האדם בהשם יתברך הוא מקיים את המצווה הזאת יותר בחוזקה. יומם ולילה האדם צריך לחשוב איך להיות יותר ויותר מחובר וקרוב להשם יתברך. אנחנו מתקרבים עכשיו לימי אלול, בעזרת השם ימי הסליחות, אומרים הרבה מאוד בימים האלו את י"ג מידות של רחמים. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה פרק ראשון, ברית קרותה לי"ג מידות שאינם חוזרים ריקם. מה דורשת את זה מהפסוק בפרשת כי תישא, שמיד אחרי י"ג מידות כתוב בפרק ל"ד פסוק י', ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. מהפסוק הנה אנוכי כורת ברית שכתוב מיד אחרי י"ג מידות, הגמרא אומרת ברית קרובה. פרוטה ל-י"ג מידות שאינם חוזרים ריקם. אם אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו רואים שהברית הזאת היא חזקה מאוד מבחינה, שמה כתוב אחרי זה? נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. אז זאת אומרת שזה ברית כרותה להושיע אפילו בדברים שלמעלה מדרך הטבע, בניסים ונפלאות שלמעלה מדרך הטבע. אבל יש דבר שהוא מוסיף ונותן חיזוק ועוצמה שביותר יעזור י"ג מידות. למה? י"ג מידות האלו שיש להם כוח כזה גדול, מתי ניתנו? משה רבנו היה עם עם ישראל במעמד הר סיני, המעמד של הגילוי לציבור הכי גבוה שהיה אי פעם בעולם. אחרי, ובמעמד הזה משה רבנו היה יותר קרוב משאר עם ישראל. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. ואחרי זה משה והיה עם, עלה למעלה והיה עם השם יתברך 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ואז השם יתברך נתן לו את הלוחות הראשונות, אבל אז היה חטא העגל ומשה רבנו שיבר את הלוחות ועלה שוב. ואז כשהוא עלה שוב הוא אומר לה השם יתברך, הראני נא את כבודך. עם כל מה שהוא כבר עד עכשיו זה לא מספיק לו, הוא רוצה יותר מזה. ואז השם יתברך אומר לו, הנה מקום איתי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך הדוברי, וראית את אחורי פניי אל יראו, ופניי לא יראו. ואז השם יתברך כך עשה, ואומר אבן עזרא, המעמד הזה של הקירוב הגדול שהיה למשה רבנו אל השם יתברך, זה המעמד של קירוב הכי גדול שהיה בכלל אי פעם בעולם. לא היה עוד מעמד כזה. ואז במעמד הזה ניתנו י"ג מידות. למה כל כך גדול הכוח של י"ג מידות? כיוון שהם ניתנו במעמד של קרבת השם הכי גבוהה שהייתה אי פעם. ולכן תקנו לנו הקדמונים לפני אמירת י"ג מידות את אמירת כן, מלך יושב על כיסא רחמים, הוא התנהג בחסידות, ששם אנחנו אומרים, כן, הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, והתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ושם נאמר. מה הכוונה של הדברים? אנחנו משתדלים ומכוונים להתחבר אל הבחינה הזאת של ההתגלות הנוראה של השם יתברך למשה רבנו, הקשר הנוראי הזה של השם יתברך למשה רבנו שממנו ניתנו י"ג מידות. אנחנו משתדלים לעורר את הזכות ולהתחבר כמה שיותר אל הבחינה הזאת, שעל ידי החיבור הזה לבחינה הזאת אנחנו מקבלים את הכוח הגדול של י"ג מידות, שיש לזה כוח למעלה מדרך הטבע. ומתי זכה משה רבנו לקירוב הזה? לכאורה פלא גדול, בפעם הראשונה שהוא היה 40 יום ו-40 לילה עם השם יתברך לפני חטא העגל, הוא לא ביקש את הקירוב הזה. ועכשיו שאוחזים אחרי חטא העגל הוא מבקש את הקירוב הזה? לכאורה אדרבה, וכמו שמבואר במחילתא, בתחילת המחילתא לספר שמות, שהנבואה של הנביאים תלויה בעם ישראל. אם אין כרם אין גדר, אם אין צאן אין רועה. הנבואה של הנביאים תלויה בעם ישראל. אז אם עם ישראל בירידה של חטא העגל, זה הזמן לקבל עלייה יותר מאשר לפני כן. אלא אדרבה, אומר משה רבנו להשם יתברך, הרי עם ישראל קשור במשה ומשה רבנו בעם ישראל. ואם אנחנו רואים שבדרגת הקירוב הרגילה, אפילו המיוחדת של מתן תורה, של 40 יום הראשונים שהיה למשה, זה לא הציל את עם ישראל מחטא העגל, וצריך עכשיו לחפר על זה. אומר משה רבנו להשם יתברך, מה העצה על זה? העצה על זה זה לעשות קירוב עוד יותר גדול, קירוב למעלה מכל כללי הקירוב. ועל ידי זה יהיה סליחה לחטא העגל, על ידי זה זה ימנע אותם מלהיכשל שוב. השם ברך הסכים איתו ואז נתן לו את המעמד הגדול של הנה מקום איתי ושמתיך בנקרת הצור. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הרבה פעמים הטבע של בן אדם, יש בזה הרבה היגיון בטבע הזה, שאדם מרגיש שאחרי שהוא כבר נכשל בחטאים, אז קשה שהוא יוכל להגיע למדרגה הגבוהה, קשה שהוא יוכל לחזור למדרגתו. אומרת לנו התורה, לא, אדרבה ואדרבה, אם אדם רואה שהוא נכשל זה מחייב אותו לחפש להגיע לדרגה יותר גבוהה, שעל ידי הדרגה יותר גבוהה אז האדם יוכל לשמור את עצמו. זה מכלל כוונת הגמרא במסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב', שאומרת הגמרא שעולם הבא נברא ביוד ועולם הבא הזה נברא בהי. למה נברא בהי? להי יש שני פתחים מלמטה ופתח מלמעלה על יד הגג בצד שמאל. למה צריך את הפתח השני בצד? אומרת הגמרא שאם אדם נפל חס וחלילה יוכל להיכנס בחזרה. שואלת הגמרא שיכנס בפתח הראשון שהוא נפל. עונה הגמרא, כיוון שהוא כבר נפל משם לא מסתייע לחזור משם, צריך פתח אחר. הפתח האחר איפה נמצא? יותר גבוה. מה זה בא ללמד אותנו? אדרבה ואדרבה, אם אדם יש לו הרגשה שהוא נכשל, לא שבשביל זה הוא ימעט מלעלות, אלא אדרבה, זה מחייב אותו לעלות יותר גבוה, להתקרב יותר להשם יתברך, כדי שהקירוב הזה והחיבור הזה ישמרו אותו מלהיכשל שוב. והחיבור הזה והקירוב הזה יועילו פועלת גדולה לחפר עליו על משהו נכשל. תחילת הפרשה, הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מה זה הברכה והכללה? אומר רש"י שהכוונה למה שבהמשך הפרשה כתוב על הר גריזים והר עיבל, כך גם שאר המפרשים לומדים. אבל יש כאן הערה שיש כאן רווח של פרשה סתומה בין הפסוקים האלו לפסוקים הבאים שמדברים על הר גריזים והר עיבל. מה זה בא לרמז? זה בא לרמז שמלבד הברכה שהיא בשכר על קיום המצוות וחס וחלילה ההפך בעבירות, עצם קיום המצוות מלבד השכר העתידי כבר יש בו ברכה גדולה. למה? בשעה שאדם מקיים מצווה מלווה את נכנס בנשמה אור רוחני של המצווה הזאת, והאור הזה מלווה את האדם כל יום חייו בעולם הזה וגם אחרי כן בעולם הבא. וחס וחלילה לצד שני, אם אדם נכשל בעבירה, יש בי על ידי זה רחמנא ליצלן עלול לבוא זוהמה לנשמה, והאור שבא על ידי המצווה זה תועלת עצומה אל הנשמה, והזוהמה שבא על ידי עבירה זה נזק גדול מאוד לנשמה. אלא מה, שהאדם בעולם הזה בשעת מעשה לא תמיד מרגיש את זה. זה מכלל כוונת הגמרא במסכת סוטה פרק ראשון, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, שהרוח שטות מטשטשת לבן אדם ולא נותנת לו להבין ולהרגיש מה קורה על ידי מעשיו. אבל אחרי שחז"ל לימדו אותם את הדברים האלו ואנחנו יודעים אותם, והרבה פעמים אדם גם מרגיש את זה, זה צריך להביא את הבן אדם לרוץ בכל כוחו אחרי התורה והמצוות. כל רגע שאדם לומד תורה זה מביא אור רוחני עצום על נשמתו. ולצד שנכנס וחלילה אם אדם נכשל, חס וחלילה עלול להשקיע את הנשמה בזוהמה. והדברים האלו צריכים להביא את הבן אדם תמיד להתאמץ על מה שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, שאדם צריך לשנן לעצמו שרק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב ניצא. ולכן הוא מסכם, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך אדם צריך לרוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך אדם צריך לברוח ממנו כבורח מפני האש. הדברים האלו נכונים בכל זמן, אבל עכשיו שאנחנו מתקרבים כבר ראש חודש אלול לידינו, שבת הזאת כבר שבת מברכים של חודש אלול, ואחרי זה בשבוע הבא כבר בתחילת השבוע, כבר ביום ראשון ראש חודש אלול, צריך לראות איך באמת לשנות את החיים. חלק עיקרי ומרכזי במצוות התשובה זה השינוי, שבן אדם באמת ישנה את עצמו להיות יותר קרוב לשם יתברך, יותר מחובר לתורה הקדושה, יותר מנותק מאבלי עולם הזה, מהתאוות הרעות. ועל הכל ההתמכרות ללימוד התורה בכל לב ובכל נפש, בין מבחינת ניצול הזמן ללימוד תורה, יש לנו כל שבוע 168 שעות, 7 כפול 24, לראות ולבדוק איך אנחנו יכולים להוסיף במספר שעות הלימוד, כל אחד כפום שיעור הדילי, ובין מבחינת ללמוד עם כל הלב, עם כל הנפש, להיות מחוברים לתורה הקדושה. לראות איך שהתפילות יהיו בחודשים האלו אלול ותשרי יותר בהתחזקות, יותר בהתלהבות, להרבות בתחנונים להשם יתברך על הכל, ובפרט על ענייני עבודת השם. הרבה פעמים היצר הרע מטיל עצלות קשה לבן אדם, צריך להילחם בזה בכל תוקף, ולראות איך שהימים האלו שמגיעים אלינו מעכשיו, שבת מברכים של חודש אלול עד שמחת תורה, זה 50 וכמה ימים שבהם יש כוח אדיר להשפיע לכל השנה ולכל החיים, לראות איך באמת לנצל את הימים האלו לעלייה רוחנית. אפילו אם אדם יודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד בעלייה כזאת כל השנה, לפחות את 50 וכמה ימים האלו לקדש אותם, לחבר את הימים האלו להשם יתברך, ומכוח זה יבוא עזרה מהשמיים לכל השנה כולה ולכל החיים. אדם צריך תמיד לשנן לעצמו שבכוחו לפעול בשמיים שיביאו עבורו שפע רוחני נוראי מאוד. על ידי המאמצים בתורה ותפילה האדם יכול לפעול לעצמו הבאת שפע נוראה מהשמיים, שפע של הצלחה בלימוד התורה, שפע של הצלחה בעבודת השם. רק לא להתעצל, לנצל כל רגע בכל הכוח ללימוד התורה ועבודת השם. בהפטרה של הפרשה מספר ישעיה פרק נ"ד ונ"ה כתוב: הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והחלטה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. מרומז כאן עצה גדולה בעבודת השם. כתוב: עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. קודם כתוב לכו אליי, אחרי זה שמעו ותחי נפשכם. מה זה לכו אליי? לכו על דבר על ידי ששומעים להשם יתברך, מקיימים את המצוות, אז זוכים להולכו אליי. מה זה הולכו אליי? מה זה? בלי, לפני השמיעה לתורה ולמצוות, מה זה לכו אליי? מלמד אותנו כאן הפסוק, אם האדם מרגיש שכמה שהוא מנסה זה לא הולך, שינסה סתם לחבר את עצמו להשם יתברך, להיות דבוק במחשבתו בהשם יתברך, להיות חשקו בהשם יתברך, כמו שאנחנו אומרים בפסוק בתהילים: נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל כן חי. על ידי זה יקל על הבן אדם לשמוע, יקל על הבן אדם לציית למצוות של התורה. יש שני דרכים בכל אדם ובכל שעה, לפי איך שיותר הולך, האם להתחיל מהצד המעשי ועל ידי זה אדם מתקרב להשם, או מצד שני להתחיל בקירוב ועל ידי זה אדם מקבל את הכוח לצד המעשי, שקיים קשה עליו להתחיל בזה. לא שהכוונה שיזניח חס וחלילה לבינתיים את הצד המעשי הזה, וזה אחר זה במהרה מגיע, אבל כל שעה איך שיותר הולך להתחיל בעבודת השם יתברך. זה מכלל כוונת הגמרא במסכת פסחים, על מה שהגמרא אומרת, שיש מזמורים בתהילים שמתחילים מזמור לדוד, יש תהילים שמתחילים לדוד מזמור. אומרת הגמרא, באלו קודם שרתה עליו רוח הקודש ואז הוא אמר שירה, כתוב לדוד מזמור. איפה שכתוב מזמור לדוד, קודם הוא אמר את השירה ועל ידי התחיל לשיר להשם יתברך, ועל ידי זה שרתה עליו רוח הקודש. אז כל אחד יחליט על עצמו בלי נדר, לראות איך באמת את החמישים וכמה ימים האלו שיש לנו מעכשיו עד אחרי שמחת תורה, לראות איך להתמסר בכל הימים האלו לעבודת השם יתברך בכלל, ובפרט בלימוד תורה ותפילה ותחנונים להשם יתברך, בשמירת העיניים, בשמירת הדיבור, לראות איך להתחזק בארבעת הדברים האלו, השקידה בתורה, התפילה בשפיכת הנפש להשם יתברך, שמירת העיניים ושמירת הדיבור, להיות דבוקים ומחוברים בהשם יתברך בכל לב ובכל נפש. השם יתברך יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו בניין את המקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.